טוב, נצלם תכף. אנחנו למעשה סיימנו תמיד. אפשר עוד להעמיק, אפשר עוד לחדד. אבל בגדול, דיני בישול, שהייה, החזרה בקיצור, הטמנה, פחות ראינו, אבל אנחנו צריכים בסייעתא דשמיא להתקדם. הלכות, זה המיוחד בהלכות, ככה מספרים גדולים, גדולי ישראל ככה מספרים, שמה שמיוחד בהלכות שתמיד חוזרים עליהם, ושחוזרים דברים מתחדדים, זה תורתנו הקדושה. אז זה לא שאדם למד פעם אחת ואומר אני יודע, גם דבר שהוא ידע אותו ולמד אותו, אז הוא חוזר עליו בסייעתא דשמיא בעומק אחר וחיבור אחר עמוק יותר לתורה, אז ממילא מתחדשים לו דברים, גם מתבהרים דברים. גם יש דברים שאדם, כל תמיד חכם, חוזר בו. הוא אמר ככה, זה קורה הרבה פעמים. שתראה, הוא כתב ככה, אבל הוא חזר בו בסוף ימיו. זה האמת של התורה. האמת של התורה ש... גם אם אדם אמר משהו, והיה נראה לו, מה זה אדם? תלמיד חכם. אמר משהו, והיה נראה לו שהדבר הזה נכון, נשעתו, וחוזר, מעמיק. לא מפחדים לטעות בתורה. זה לא יודע אם זה נקרא לטעות, אבל תודה. לא מפחדים גם אם אמרת האמת היא תשבע הרבה פעמים יותר. לא רציני, אבל זה האמת. אנחנו נתחיל איזו פסקה. תנו רבנן, אני נכנס לבקר את החולה בשבת, אין היה בשבת, אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. נראה איך זה בהקשר שלנו. תודה רבה. בשבת. מציאות את... יש לכם? התחולאים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. התחלנו את חומש שמות. שחומש שמות נקרא, מתחילים, חומש גאולה. והתורה מלמד אותנו שאנחנו עסוקים בגאולה. קודם כל אנחנו עסוקים במה? באיסורים הקשים של הגלות, ממנה זה גם את החולאים, החסרונות שיש במציאות. זה דרך העולם, אין מה לעשות. זה בכל ברא העולם בדווקא, כדי שיהיה קושי בעולם, כדי שיתמודדו. שיהיה צער, נכון? עדיין השיבה עבירה שלכם, נכון? זה לא פשוט, אבל בהסתכלות עמוקה יותר, אז מבינים שלקושי הזה יש תפקיד, שמה? על ידם, האדם נכנע מלפני השם. ודאי בפרט, אבל גם בכלל. זאת אומרת, יש משהו בכלל שדווקא... עובר על עם ישראל תהליכים קשים ומורכבים, הם מבפנים מייצרים משהו. מה, אין לנו ידיעה אלוקית. יש לנו אמון וידיעה מוחלטת שזה ככה. למה ככה? איך ככה? היה יכול להיות אחרת? זה כבר נשגב מאיתנו. והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה. זה מובנה. אדם צריך מדי פעם להיות חולה. למה? כי זה רכך קושי. עורף של קשה עורף. ולבצר זדון ראה למשפטים קשים, אבל הם אמת. וכו יצר, יכל לברוא עולם בלי חסרונות, בלי משברים. אבל זה לא עולם. כדי שזה יהיה עולם, זה צריך להיות, מעביר אותנו תהליך, כדי לרכך. מספרים על גדולים ככה. הרי ודאי ידע לעשות את זה. שמי שכאבה לו רגל, נחלשת במצווה מסוימת. זה ודאי ככה. כי יש רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה, זה רק בקבלה יודעים דבר כזה. ויש גידים גם, שעשה גידים כנגד, לא תעשה. כל איבר הוא כנגד מצווה מסוימת. ואם אדם לא מדקדק במצווה מסוימת, באיבר הזה הוא לוקח. תגידו, הוא קורא, לא קורא, איך קורא? אבל ודאי ובוודאי, יש צד כזה, שיש קישוי עורף, להירקח אותו. זה נכון, אולי גם אנחנו אולי ראינו את זה טיפה, גם ודאי בכלל. בקורונה זה היה בולט, בקורונה. שהייתה הרבה גאווה, זה היה ברור. זה היה מה שנקרא העולם. הגיע לאיזה פסגה של איזה גאווה כזו, שאנחנו יודעים הכל, בונים הכל, מייצרים הכל. חיידק קטן, או וירוס אפילו, איך זה נקרא? חיידק או וירוס? איך? וירוס. שבלבל את כל העולם כולו. אז זה מרקח, זה יוצר בעולם, לא מרגישים את זה בום. אבל זה מייצר באנושות. קנייה מייצר הבנה שיש כוחות גדולים, הרבה יותר מה שאנחנו יכולים להבין, שהם קיימים בעולם. אז זה בונה, ודאי באדם הפרטי וגם בכלל. אמנם, להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם במציאות החולאים הוא, מה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו בתפילה. דווקא ראיתי ממש כמה סרטונים, גם אתם ראיתם, לא יודע, יש לי מקבל את כל מיני מלחמה וזה, לא יודע פיוק מה. אני מדי פעם ככה מסתכל, שזה פלא. חיילים אומרים, תשמע, דיבורים דיבורים, לא מאמין, כן מאמין, אבל בסוף נמצאים בשניות, בדקות הגורליות, משהו רוחני באדם פורץ. והכוח הזה, כוח של תפילה, מספרים כאלה שמה להם ולריח של קודש, כלום. אבל הם מתעלים בתפילה, כי זה התפקיד של החולי, של הקושי. וזה גם בפרשה, והיזקו פתל שבתם. זה כל המציאות הזאת, שצריך לעורר את האדם, במיוחד שאדם נמצא במקום שטוב לו, כל מסודר לו, ולא חסר לו. דווקא שם זה המצב הכי מסוכן לאדם. הכי מסוכן לאדם. שהוא מרגיש שהוא כבר מסודר, יש לו כסף, יש לו פה, יש לו שם. זה התחלה של נחיתה גמורה. כי בסופו של דבר, אדם מטבעו צריך להתפלל אל השם. ולפעמים הוא לא מצליח, אז יש חולאים. ולכן אומרים רבותינו, אומר החפץ חיים, אדם שהוא נחלש זה גם הפשט הגמרא, שאדם חש בראשו יעסוק בתורה. למה? מה זה כשהוא כואב לו הראש? זה שאתה חש בראשו, זה חולשה רוחנית. חולי הוא ודאי תוצר, ודאי של נפש, אנשים שיש להם נפש רגישה יותר, חלשה יותר, יותר חולים, יש להם נפש חזקה יותר. אין, פחות. וזה נכון גם מבחינה רוחנית. זה כבר דבר שקשה לעמוד אותו ולראות אותו. אבל כל אחד לפי עניינו ומדרגתו. אדם שתפקיד החולי זה לחבר את האדם יותר אל הקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך בנקודה הזאת ליצור התחזקות והתעלות. לחלות פני השם יושיעו בעת צרה ויום רע. על כן, עוד לא הגענו לשבת, רבה היא מאוד פעולת התפילה בה, את החולאים, מתוך התכונה האנושית לנו מכירים שאחת המטרות השגחיות במצב החולאים היא שישוב אדם על פני השם. תשוב אנוש עד דקה ותום ירשובו בני אדם. שובו. וזה פלא לראות את זה, שתמיד שבעם ישראל יש תפילות כל כך גדולות או מלחמות כל כך גדולות, משהו לא מובן, למרות שהתקשורת חזקה והיא עומדת על המשמר שלה, היא מכניסה את מה שהיא רוצה להכניס, לכאורה זה נראה שיש לה כוח השפעה גדול, אבל באמת, 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 מה שקורה מבפנים, מה שאתה חולאים, מה שהקשיים, מה שהתשע ואנוש הדקה, בסוף זה ותומר שוב בני אדם, זה חוק, זה החוקים. מה שהתקשורת מדברת זה נחמד, זה יפה, זה... אבל זה דיבורים. אולי זה לפעמים קצת, הרבה פעמים גם מלחיץ, מרתיח, מקומם. אבל אדם צריך להבין שזה דיבורים באלמה. מה שבאמת בונה את המציאות זה התהליכים הפנימיים שקורים מבפנים. ולכן גם אנחנו צריכים להיות, להתמלא בציפייה כזו. הרב חרל"פ מביא, דווקא כשאדם פוגש תהפוכות עולמיות, גם הרב מדבר על זה באורות המלחמה. צפה לאורו של משיח. מה אמור? הכל הפוך. כן? זה הכוח של הצדיקים העליונים והאמיתיים, שמבינים את זה, שזה זה אמת. ותשב ואנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. עם ישראל חוזר, מתעורר. על כן, פעמים רבות כאשר פעלה מחלה את תעודתה המוסרית, כראוי, על ידי שמתגבר האדם בתפילה, החולה עצמו קרוביו מיודעים ומיודעיו, היטיב על כל פנים למצב המוסרי בכלל, ונקרבו לבבות רבים אל השם, ונתרחקו מידותיהם ונזדקחו. אז הפעולה הזו היה צריך לקרב פה כמה אנשים, לעורר כמה אנשים, לעורר רחמי שמיים. זה גם, לפעמים צריך, כך כתוב על צדיקים עליונים, זה אני לא קוראתי לזה מקור, אבל שופט, שצדיקים עליונים שהחולי שלהם, כך אמרו שהרבלי אומר על עצמו, אני לא ראיתי את זה כתוב, שהוא כואב את כאב האומה. שהחולי שלו, זה היה צריך לגזרה, והחולי, והחולי הזה מעורר תפילה, גלים של תפילה, מעורר, הרבה פעמים היום זה הרבה שמעבירים, הודעות, תהילים וזה. זה לא לחינם. גם אני אומר, עם השם ירחם, זה לא עבד. אבל זה מה שהרב אומר פה, זה צריך לעורר בעולם תפילה. אתה לא יודע למה צריך תפילה, לקראת מה. והיום אנחנו באמת לא עיוורים. לא עיוורים. מבינים טוב מאוד שמה שקרה זה דבר שיכול לקרות כל פעם, וכמעט קרה, וזה יכול לקרות מאוד אזורים. זאת אומרת, התפילה במציאות שלנו של היום זה דבר שאתה לא יודע מה יכול להיות. נכון, היום יגידו אנחנו יותר מפוקחים, יותר מפוקסים, אבל זה לא זה. יש פה אויבים מכל המקומות. מכל המקומות, מבחוץ, אבל גם מבפנים, גם מבפנים. אחד הניסים הגדולים שלנו, אפשר להגיד נס, כל הקושי הגדול, כל הקושי הגדול, שזה אבדות גדולות, ומצד שני היה נס גדול, שלא נפתחו עוד זירות, זה נס עצום, כל ישר. כל הערבים בארץ, מה, זה עניין של כלום, הם נדלקים. לא צריכים כסף כדי לתדלק אותם. מבינים שזה הולך, הם על זה. אבל כנראה שיש תפילות של סוכות, יש ימים של ענה שמושיע ענה. אי אפשר לא להגיד, הנה התפילות, כל הסוכות עשינו, שענות, והושענה רבה, הלך, לא? הפוך צריך להסתכל על זה. על פי התחזית זה אמור להיות הפוך. שמה? שמכל הגזרות הם צריכים לעלות עלינו. נכון שאנחנו מרוכזים בקושי, אבל במבט הכולל זה היה אחד הניסים של המלחמה. ואולי הדברים האלה פועלים או נמנעים על ידי תפילה. טוב, נראה לי שפעם הבא נמשיך, נשמור את הדפים האלה פעם הבא. נמשיך פעם הבא, בעזרת השם. אז חשבתי שתחיל ללמוד מלאכות. מלאכות זה אמור להיות קצת יותר. אולם התחלנו מלאכת בישול, שזה גם מלאכה. בתוך בישול ראינו איסורי דרבנן, גזרות, שזה שהייה, החזרה, התמנה, שאסור לחסות את הסיר מכל הכיוונים לגמרי. כן. זה פחות דיברנו, אבל הזכרנו את זה נכון. בבוקר, בתנור זה קצת יותר מורכב. כי בפלטה, להחזיר, או כוונה לשים על הפלטה בבוקר, פלטה היא לא מבשלת. פלטה עם פלטה לא מבשלים. ולכן, אין בעיה להחזיר על הפלטה בשבת, דבר שהוא קר, מבושל, יבש, אין בעיה, רק האשכנזים החמירו שיהיה לעשות הפרדה, חציצה. זאת אומרת שמה? שעשות כלי או לשים איזה צלחת ריקה או איזה משהו שמפריד. זה בפלטה. בתנור זה קצת יותר חמור, כי בתנור מבשלים. אז יש שרצו לומר, בתנור בבוקר אסור לחמם. אסור לחמם בבוקר. אבל מביא הרב עובדיה יוסף ש... זה אפשרי, אבל רק צריך מאוד מאוד להיזהר שמה, שאדם צריך לחסות את הכפתורים מלפני שבת, כי שם באמת יש ודאי שמה יגביר, ושמירת שבת מביא שאם הוא נתקע ואין לו, אז הוא צריך לעשות סימן היכר, שם בזה בישול, ולעטוף בנייר כסף את כל דופני התנור.
זה לא מסוכן?
לא, נייר כסף לא מסוכן. וזה כי יש גזרה, יש חשש, גזרה בשבת של דיני, של החזרה, שהגזרה הזו אומרת ששמה מישהו יראה את זה ויחשוב שמותר לבשל בשבת. תגידו היום זה נשמע, מי חושב ככה? אבל גזרות דרבנן יש להם צד נגלה וצד נסתר. חז"ל רצו למנוע מאיתנו להתנהל בחופשיות במטבח בבישול, כי בסופו של דבר שהכל הכל פרוץ, אז מהר מאוד, אם אין סייגים, שחזרו ברוח הקודש, מה כן ומה לא, אדם לא יכול לחבור ולהגיד, אני רוצה להחמיר על עצמי, זה הקראים, לא לאכול אוכל חם בשבת. למה? לא רוצים. אסור לאדם להחמיר, במיוחד שיש עונג שבת. אסור להחמיר. אז יש כאלה שהחמירו, הזכרנו, זה שלא שמים שום דבר על הפלטה. אבל אמורים, מכינים הכל בערב שבת. שמחה מין גדול, שיספיק. אבל לבוא ו... להגיד אני מחמיא, לא רוצה פה, לא רוצה שם, כל חומרה, כל חומרה צריכה להישקל במשקל. אי אפשר לבוא אדם רוצה להגיד אני מחמיר פה, זה מסוכן מאוד. אדם שהוא שטוף בחומרות, נקרא לזה כך, זה בסוף, זה דבר שאדם עלול לשלם עליו מחירים יקרים. מצד שני גם קולות, אנחנו יודעים, גם מצד שני קולות, אדם מחפש כל הקולות שבעולם. זה גם... צינון בעירת שמיים, אבל גם חומרות בצורה גורפת שעולה על פי פוסקים. אדם רוצה להחמיר, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן ודורש בדיקה אם משהו פה לא בסדר. הרבה פעמים אדם מחמיר, זה נובע מרקנות של האדם, כך הרב קוק מביא. אדם מחמיר, אגב אני זוכר ששאלתם אותי ריקנות. אז תגידו, אז למה אשכנזים החמירו יותר? שאלתם אותי פעם קודמת? אז באמת שאלה טובה, אבל התשובה היא תשובה פשוטה. שחומרה להחמיר זה נובע מחשש. חשש זה אומר שמה? שמשהו פה מרתיע אותי, משהו פה מפחיד אותי, אבל אני אומר, בוא נגיד שזה אסור. אבל אדם שוודאי בארץ ישראל למשל, זה הבדל, בוא נאמר, הבדל בין גלות לארץ ישראל. אדם שבארץ ישראל אז היראת שמיים שלו לא בכך נמדדת ברמת החומרות שלו. לא בכך. דם שבארץ ישראל, מה ממלא אותו? קדושה אמיתית. יש בו קדושה, יש בו רוממות. זה בסופו של דבר מה שנותן לו את החיות. אדם שבארץ ישראל, למשל אדם, למשל אומרים עליו גם על מקובלים למשל. מקובלים, מה שממלא אותם, זה המדרגה הרוחנית שהם נמצאים בה. מכוח ארץ ישראל כמובן. באשכנז, ככה זה נראה גם ברב, חלק מהאדם. אז הם היו פחות או יותר טוב להם בגלות, חוץ מהסוף, הפרעות, אבל הם איכשהו התרגלו לחיות בניתוק בארץ ישראל. זאת אומרת, הצד שזה בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי שלא, כמעט ולא עסקו בתורת הסוד. ככה מופיע. ממילא לא מילא אותם, לא הייתה להם התמלות. אדם בעבודת השם צריך שיהיה לו, תהיה לו התמלות. אדם עובד השם. לא יכול לעבוד רק כלום, להרגיש כלום. צריך להרגיש את עצמו. אז אדם שאין לו, נקרא לזה את ארץ ישראל, התמלות של ארץ ישראל, הוא חייב להרגיש שהתורה הוא מוסר לה את הנפש. כי אם הוא לא מוסר לה את הנפש, אז זה קטן עליו, זה לא ממלא אותו. אז הוא מחמיר ומחמיר ומחמיר. אגב, גם רואים את זה היום. תגידו, למה פעם זה הפריע לי מאוד. למה החרדים מחמירים? חזון איש, לא, לא, לא. הורי חרדים, בקוס תה, לא שותים, לא פה. לא עושים את זה, לא עושים את זה. לכאורה, אתה בא ותגיד, מה, אנחנו סוג ב'? פעם זה הפריע לי. שנים ארוכות. נכון, שאלתם את זה פעם הקודמת, אני צודק? חושב שאלתם את זה פעם הקודמת. במקרה ככה פה, הזכרתי בזה. אז שנים ארוכות זה הפריע לי. וזה אמרתי, אולי מה, אנחנו לא מספיק... אפילו בלמדנות. אתה רואה אותם פעם. תגיד מה, אנחנו פה... לא. אבל עם השנים הבנתי ש... מי שמחובר בצורה אמיתית, זה לא בא להגיד שאנחנו עכשיו נהיה חפיפניקים, חס ושלום. מי שמחובר בצורה אמיתית, אמיתית, לקדושה, לאמונה, אז יש לו חיים, חיים של קודש. הוא חי את חיי הקודש. אז הוא לא צריך לחפש תחושות והרגשות שהוא מוסר את הנפש כביכול על הקדושה. כל כולו חי. חיים מצילים, חיים גדולים. אז באשכנז, אחת הסיבות ששם לא למדו תורת הסוד, כי יותר עסקו בניגלה. ובניגלה, הרבה פעמים אדם לא מקבל התחיות. אגב, גם באשכנז פיתחו, נקרא לזה, את כל השיטה הפלפולית. להעמיק ולהעמיק ולהעמיק. כי, אגב, גם הרב בלייכר הרבה מדבר על זה. שכחלק, מאיפה התחילה השיטה, נקרא לזה ככה, יש לכם פה בעניין אמונה, נכון? יש לכם פה, צריך להיות, מעולה. מה, אתם קוראות בעניין אמונה? כן? קוראות, נכון? יש בזול גם, נכון? לא בעיקר. בטח אתם פה זה, על ה-20, עושה כמה זו, 20 היום עדיין? לא, יש את העודפים. גומים. אבל זה אותו דבר, מה זה? זה כלום. שזה קום של דף. איך? אתם בטח על זה פה. אז שם הוא מדבר שהתחילה הכפירה. התחילה הכפירה. שהכפירה היא איתות שמשהו פה לא בסדר. איתות עולמי. שמשהו פה בתורה, משהו פה צריך להתמלא. אז מה עשו באשכנז? הליטאיות, הם העמיקו את הפלפול יותר. אמרו שם, לומדים דברים מעניינים, אנחנו נפלפל. נרים גמרא בעומק. אולי זה ימשוך את החבר'ה.
כדי להתמודד מול הכפירה. אבל בפועל, כשהתחילה הכפירה, זה סימן למה? שאנחנו צריכים לעזוב את מי? את הגלות לארץ ישראל. זה העומק, זה הפנים, זה תורת הפנים. תורת הפנים, נכון שבניגלה אין הלכות של כמעט ואין, חוץ מהרמב״ם. אין לנו 2000 שנה, לא עסקנו בהלכות של גאולה, של מדינה, של צבא. לא היה 2000 שנה. וברגע שהתחיל להתעורר, אז באותם שנים, נכון, שהיו גם רבנים אשכנזים שקראו לעלות, ודאי, אבל נקרא לזה, ברבנים שהיו בארצות ספרד, זה היה ברור לכולם שצריך לעלות, רק צריך את התנאים. זאת אומרת, העיסוק בפרט, בדקדקנות של הפרט, הוא תוצר, זה מופיע גם ברב בהרבה מקומות. לא יודע בצורה כזו ברורה, אבל זה, מהתורה זה מוצא מהרבה הרבה נקודות. זה נובע מעולם שהוא, הרב מדבר על זה גם לגבי פסח, חומרות אדירות. אדירות בפסח. אומר אדם שהוא מלא בקדושה, מלא באווירה של החג, בקדושה שמופיעה, שם הוא עיקר עסוק. הוא ודאי צריך לעשות את ההלכות. הוא לא צריך לדעת מצא, זה. אבל כדי להרגיש את האווירה של החג, הוא לא צריך את הדקדקנות הזאת. מה שנקרא, לתפוס את עצמו חזק. אלא להתמלא בסגולה, בתהרה שמופיעה באותו זמן. זה ממלא אותו. הלכה עושה מה שצריך, ודאי. אבל להחמיר מעבר למה שצריך, זה הרבה פעמים נובע. בואו נראה, וגם מה שאמרתי לכם, הם גם רואים את זה היום. נקרא לזה, בציבורים, אשכנזים, אבל זה גם, זה לא מה שאנחנו צריכים כסתח. זה כנגד, שלא נחשוב שזה אדם, הוא עוסק באמונה, עוסק במילוי קרבת השם. אז הוא אומר, הלכה זה כלום. זה חיסרון גדול. אם אדם אומר ככה, אז באמת, גם האמונה שלו היא ריקה מתוכן, מכלום. כי מסורת זה דבר שכל עוד שעם ישראל, לבדת תהליכים, זה לאט לאט גם טיפה, גם הפוסקים, הרבה פעמים זה מתחיל טיפה טיפה להתקרב, אבל בסוף זה דברים שלא עושים בכוח. לשבור מסורת זה אומר שאנחנו כבר לא בגלות לגמרי. וזה בעם ישראל עדיין לא קיים. כי עדיין יש כאלה שהם מחוברים. אני אומר בתורה, בעולם התורה. נכון? העולם התורה יש בו הרבה צדדים שכל הזמן אחוז נלחם בכדי לא להיפתח ליצירה המופלאה הזו של אחדות, של קדושה שמופיעה בעם ישראל בשלמות דרך כל עם ישראל, וזה לא לבוא ולהגיד זהו, זה צריך להופיע בצורה פנימית, הדרגתית, זה גם מופיע לאט לאט, גם פוסקים טיפה אומרים שאפשר, אבל ליצור הלכה אחת זה צריך להיות דרך סנהדרין. כל עוד שאין אחדות בין תלמידי חכמים, אז אין סנהדרין. וזה עיכוב לצערנו הרב, עיכוב גדול. עיכוב גדול, עיכוב כואב, אבל עיכוב שכנראה מבטא משהו שאנחנו עדיין בשלבים, בתהליכים, ועדיין לא הגענו, לא צריך להגיע. וזה גם מוטט לנו שאנחנו יש לנו עוד הרבה עבודה. אבל שיש סנהדרין, תהפוך להיות הלכה אחת ותורה אחת. כל עוד שאין סנהדרין, כל אחד צריך לדבוק במנהג אבותיו. וגם בזה אני טיפה מוסיף, שאולי יש גם הרבה פעמים פוסקים שגם בתוך, תראו, זה הרבה פעמים, רק שנבין, שמספרדים אשכנזים, בגדול זה שולחן ערוך ורמה. כל השאר אחר כך פוסקים זה לא מחייב ספרדים אשכנזים. למשל, אם אשכנזי רוצה לפסוק כמו הרב עובדיה יוסף, הוא יכול. רק במקומות שהרמ"א חולק, שם הוא לא יכול. הוא הפוך. ספרדי שרוצה לפסוק כמו שמירת שבת, הוא יכול. רק במקומות שהשולחן ערוך אמר אחרת בשונה מהרמ"א, הוא מחויב לשולחן ערוך. מה שמחייב מסורת זה שולחן ערוך, שגם האשכנזים קיבלו את השולחן ערוך, חוץ ממקומות שהרמ"א חולק. וגם בזה הרבה פעמים זה כוח של פוסק לבוא ולהגיד מה שנאמר זה קשור לעניין כזה או אחר, ובעניין זה אפשר להקל. זה כוח של פוסק. לכן אנחנו לא פוסקים ממה שנקרא ספרים קדמונים, אלא כל אחד צריך למצוא לו פוסק שהוא פוסק על פי. אז בואו אנחנו נתחיל את מלאכת בורר. כן. כללית, כללית. באיסור ויתר, בשבת. תראו, בדיני תפילה, בדיני... זה אין כל כך חומרות. זה לא דיני תפילה, דיני מועדים, לא כל כך. בעיקר באיסורים. בשבת, בתערובות, יש הרבה הבדלים. אין הבדלים, נגיד, דיני קידושים. זה לא שם. כן. כן, כן.
אז השאלה היא, כי לפעמים גם אדם כן רוצה קצת לפעמים להחמיר את העולם הזה קשה לו כאילו ככה, כי הוא רוצה אבל איזה שהוא בשמחה, הוא מרגיש שכאילו אם הוא מתעמת על זה אז הוא שמח על זה שהוא... אין איזה עניין שכאילו נגיד, אם אני יודעת ש... לא, אני נגיד שבת, אני לא יודעת לעצמי איזושהי חורה, בשביל באמת להרגיש שאני מתעמת על זה בשביל.
זה בדיוק. אדם שהוא מרגיש שהוא חלש בשבת, רוחני. אז הוא מחפש דברים כאלה. אני לא בא להגיד שזה גנאי. חס ושלום. זה לא גנאי. זה מעלה. אדם שהוא, עיקר השבת אצלו, זה העונג שבת, זה ההתמלות בשירי שבת, זה ההקפדה על הבית בשבת, על לימוד שהוא לומד בשבת, על שמחה שהוא שמח בשבת. יש כל כך הרבה דברים בשבת, שכדי להקפיד על כל שבת, זה עולם. אז מה הוא מחפש? דבר שהלכה לא עולה אותו. זה נובע מחיפוש ורדיפה, שאדם צריך להרגיש שהוא משהו מיוחד. ויש לזה הרבה קלקולים. חסר על מה להקפיד בשבת, שאדם אומר, שמע, אני בשבת רוצה להקפיד, לא יודע מה הוא רוצה להקפיד, מה הוא רוצה להקפיד. לא יודע. מה שההלכה אדם מחויב, צריך ללמוד את ההלכה, זה מה שאנחנו עושים. אולי, יש פוסקים שמחמירים, ואתה אומר, טוב, אני אחמיר כמוהם. זה כבר... נכון, הרב אליהו יותר מחמיר בשבת, כי הוא על פי הבן איש חי. הרבה מהחומרות של בישול של האשכנזים, הרב אליהו מחמיר, כי הבן איש חי גם מחמיר. אבל זה נכון, למשל אדם, הנה עכשיו נהיה בורר. יש מצבים שמותר, מצבים שאסור. אז אדם אומר, שמע, אני רוצה להחמיר כמו הפוסקים המחמירים. יכול להיות. לא מזלזל, זה חס ושלום. וזה לא מזלזלים. כי זה, יש פוסקים, הרבה פוסקים שאומרים, שמה, המחמיר, זה הרבה פעמים בילכות יוסף, במיוחד זה ככה הלשון, הוא אומר מה עיקר הדין, והמחמיר תבוא עליו הברכה. זה ודאי מי שרוצה להחמיר. זה לא אומר לו, שמה, אתה אדם ריק, אתה אדם מחפש תחושה של קדושה, כל כולך ריקני, חד ושלום. פה יש מקום להחמיר. כי זה עיקר הדין, והרבה הרבה פוסקים החמירו בדבר. אז אתה אומר, שמע, אני רוצה לברוח מזה, לא רוצה להיכנס לדבר הזה. אבל זה לא מחייב. כי בהלכה, בעיקר צריך ללמוד, במיוחד הלכה לציבור. הלכה לציבור. פוסק לציבור, הוא צריך להיות בקי, בקי גדול. כי אדם שלא מספיק בקי, מה אכפת לו להגיד? אסור. מה? בחיים לא יטעה. למה בחיים לא יטעה? הוא אומר, יש מקום להחמיר, תחמיר. אבל כוח, חזל אומרים, כוח דהיתר עדיף. אדם שהוא גדול יותר בהלכה, אז הוא יודע להגיד, לרדת עד לנקודה הכי נמוכה, ולהגיד, זה מותר, זה כתפיים. שפוסק, פוסק של דור. יכול שיש פוסק שהוא פוסק לציבור שלו. אז הוא אומר, תחמירו בזה. אבל פסיקות, הלכה, מה שמיוחד בהלכה, זה פסיקה לכל עם ישראל. זה הלכה. גם האדם הזה שהוא כל היום במשק וזה, רוצה לדעת מה עושים, אתה לא יכול לקרוא אותו ולגבור אותו. ספקות של ספקות, תגיד לו אסור, 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 אסור. אתה מוציא ממנו את הטעם של השבת. כי חז"ל, המיוחד של חז"ל, שהם ידעו ברוח קודשם, מה, איפה צריך ואיפה לא צריך. זה דורות ראשונים יותר ידעו. שאם הם אמרו, גזרו גזרה למשל, גזרת שהייה, התמנה, החזרה, הם הבינו שזה צריך. אבל דורות אחרונים יותר, מה שקרה, הפוסקים האחרונים, הם מחמירים כי הם חוששים. זה גדר אחר. אז יבוא מישהו ויגיד, שמע, רוב השיטות להחמיר ופוסק שלי מתיר, יש מקום. יש מקום. אבל צריך להיות שזה בא ממקום אמיתי. לא מקום של פחד, לא מקום של מה אם אני לא אעשה את זה, אז אני חלש. מקום שאני, זה גם לא, כי כל חומרה היא צריכה להיבחן מה הנזקים שלה. כי כל חומרה יש לה נזקים. כל חומרה יש לה נזקים. השאלה אם הנזקים הם שווים את החומרה. כל חומרה. אדם צריך, במיוחד בשבת, צריך להסתכל שיש אידור בשבת, שאותו פחות אנחנו מתעסקים בו, שזה עונג שבת. שזה מצווה אולי שכוללת את כל השבת כולה. שאדם שהוא, הדבר הזה בכלל לא קיים אצלו, אז הוא לא מבין למה לא להחמיר בעניינים מסוימים. זה כמו למשל אדם שהוא עסוק בפרטי פרטים של דקדקנות, ואולי את הדברים הגדולים של נשמע חריף, ואהבת לרעך כמוך, זה פחות, כי זה לא נורא. הוכיח תוכיח, ואהבת לרעך כמוך, שזה לכאורה, זה לא, זה בקטנה, מה זה אהבת לרעך כמוך? אבל בדקדקנות הוא לא רואה ממטר, והוא לא רואה, גם הוא שורף כל מה שלא קשור אליו. כל מה שלא הוא, כל מה שלא מחמיר, אז הוא חפיפניק, הוא כלומניק. אבל מבחינתו, מרוב שהוא עסוק במלחמה על הדקדקנות, אז הוא מפסיד גם דברים גדולים. כי הרבה פעמים חומרה היא גם, אני אומר לכם, רואים את זה. למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה, פשוטה. למשל, אפילו בקשרויות. כאלה ואחרים שהם מחמירים בקשרות. בכבוד. מחמירים בקשרות. אבל כשאתה בא להתארח, אתה הופך את העולם, שגיע את כל העולם, ועושה כל מיני בלגנים, וגם בסוף לא מסתדר מה שאתה רוצה. זה בעיניי קלקול. אתה לא תגיד, אני בבית שלי, מחמיר, תחמיר. גם יכול להיות אדם בבית, אצל ההורים, אומר, תעשו ככה, תעשו ככה, זה. זה גם, אדם צריך לדעת מה עיקר הדין. בקשרות זה מאוד מאוד צורק, מאוד מאוד צורק. אז הוא בא, או לא יודע מה, הוא משהו אצלו, לא בסדר אצלו, לא עשו בסדר, הוא צועק, מבזה. הוא מבזה את ההורים, כיפת הורים זה לא נורא, מה, לאכול טרף? אבל ביסורים זה ממש ככה. אני לא אומר שאדם יבוא יעצום עיניים ויוכל. אבל אדם צריך לדעת מה עיקר הדין. ויש מצבים שאדם אסור לו להחמיר. כי זה פוגע באחדות המשפחה למשל. זה ערך. הוא לא רואה, זה לא מדבר אליו בכלל. אחדות זה מה שאני רוצה. כי אדם עסוק בעצמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וזה דיון רחב. אבל אנחנו צריכים להיזהר גם ללא להשלות את עצמנו שאנחנו מתוקנים, אנחנו... אבל כן, כן. יש בנו איזה עומק, יש בנו איזה התמלאות שאנחנו עוסקים באמונה. זה ההבדל. כשאדם עוסק בלומד אמונה, אז העולם הפנימי שלו עולם מלא. אז החוויות הרוחניות שלו דרך המושגים האמוניים. אז נלמד בורר קצת. מסכימים לה? אפשר לקרוא שם. זאת אומרת, אם הייתי מסתדר, הרי לפני שהיה אור, הייתי יכול לעשות מה שאני עושה רגיל. זאת אומרת, אני לא יכול ליהנות בצורה ישירה, נגיד, אדם עולה במדרגות, פום, מי שמדליק את האור. הוא לא יעמוד ויחכה. הוא ימשיך, כי הוא עלה לפני. ממשיך לעלות, זה לא עכשיו פתאום מדליק את האור, ירוץ, יהיה מהר, ייהנה מזה, הוא יפתח איזה ספר, מה, איפה הכתובת, איפה פה, איפה שם. זה אסור. זה אסור. אבל אם דבר שאדם בכל מקרה היה יכול לבצע אותו, כן? גם אם זה אפילו הדליקו מזגן. אז בסדר, היינו מסתדרים בלי. אז נכון שהוא לא יוריד את המעיל. אם ידליקו מזגן לחום. הוא יישאר עם המיל, כי לא יראה שהוא נהנה מזה. אבל זה לא שהוא לא ייכנס לחדר.
אם מישהו עצר את הרכב שמערוב
לא עבר חצר? זה עדיף לא, כי אתה נהנה מחילול שבת. אבל זה לא בדיוק הנאה, כי זה... הוא יישא השנייה אחרי, אני גם נוסע. אבל מעיקר הדין אפשר לעבור, ראוי. זה יוצא הפוך על הפוך. כי הרבה פעמים אתה חושב שלא נעים, אני אעבור, ואז לא לפגוע בו. אז זה הפוך. אם אתה לא עובר, זה יכול להדליק לו ניצוץ של תשובה. ככה לי נראה. עיקר הדין, הרב לי אמר לי שמותר, כי סוף סוף בדיוק הנהג, הוא יסר, אתה תיסר. הוא כבר עצר בכל מקרה. כמובן, מראש לכולם, לא מראש לבוא שהוא יעצור לך. אבל הרוב מדובר, איך?
שמעתי שאם במעבר חצי
המסעד, אמרו נכון כדי... יכול להיות, כן. הדגש הוא שאתה לא מראש בא ואתה כאילו מתזמן שהוא יעצור לך. ודאי נימנע מראש. אבל גם אם הוא כבר עצר, שזה קורה הרבה פעמים, והוא מחכה שתעבור, אפשר לעבור, כי הוא לא עשה את זה, הוא כבר עשה את זה, וזה לא ענה ישירה, כי הוא עשה, אתה עובר אחרי שנייה, זה לא שלא הייתי יכול בלעדיו. אבל מצד הכאב הזה, שזה שלא עוברים, כואבים את הכאב שחילול שבת, זה מגדיל את שמירת השבת בעם ישראל. כן, זה כאב. זאת אומרת, שמה, כואב לי שהוא נוסע. לא ככה, למרות שאמרנו, מקר דין הרבי אומר שאפשר לעבור, אבל לא לייצר את זה, מראש, ודאי לא מראש, אבל אני חושב שעדיף להחמיר, פה, הנה פה, זה חומרה.
אז הכלל הוא שאם זה לא, אם לא פשוט יוכל לעשות את זה, אני אומר, לא אחרי שבת, אני יכולה להמשיך, אבל
למשל, זה של הפתחות המקרר, היה אור במקרר, והוא אמר, אני פותח, מנדאו, פתח את המקרר. אם אפשר לקחת, הוא אפשר לקחת, אי אפשר לקחת. כי לא הייתי יכול להגיע לזה. אתה יכול להביא קוי שבת או לא יודע מה, אבל זה אסור לקחת. יש דיון אם זה חומם. אז תחכה שזה יתקרר. הרבה פעמים יש דבר שחומם באיסור. תחכה שזה יתקרר. אל תאכל את זה חם. זה דברים שאתה לא... חומם באיסור, לא בושל. בושל ודאי זה אסור. אבל חומם. אבל חומם באיסור צריך לדעת. כלל. שיש יהודי שהוא, באותו הקשר שדיברנו לך מקודם, שהוא לא מקפיד על הלכות, הוא עושה משהו, אם יש פוסק, נגיד המשפחה הזו, אצלה זה איסור חמור, הוא עשה משהו, גם מבחינתו הוא עשה את זה במטרה אפילו ל, לא יודע מה, ויש פוסק שמתיר את הדבר הזה, הדבר הזה מותר. הרבה פעמים זה קורה, משפחות חוזרות בתשובה, צריכים הדרכה נקודתית על כל דבר. כי שם צריך לדעת ללכת על עיקר הדין. במיוחד בשבת הרבה פעמים, גם פה שלומדים ופתאום מגיעים הביתה רגע זה, 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 צריך לבדוק טוב, כי לפעמים יש מנהגים, יש בדיעבדים, ולא צריך לבוא, לומדים הלכה ולהפוך את הכל. הרבה פעמים מנהגים של בית, דבר חזק, דבר עצום, דבר שבו הרבה כוח. תראו, להתחיל בורא, אני לא אתחיל. אז יש עוד שאלה, זה שאלה משהו?
כן, יש שאלה. אם נגיד אבא שלי לא יודע שבסכת שמחמים יש הרבה רוטב, כי לא אנחנו נכנסנו שם, נגיד, כאילו,
הוא חילם את זה, אז מותר להשתמש. כן, כי זה הדבר שיש פוסקים שמתירים את זה. זה הדבר שמותר. קרה הדבר בשוגג, כשיש פוסקים שמתירים. מעשה שבת כזה, ודאי שמותר. לאכול מהרוטב, אולי לא. אבל זה דבר שוודאי שמותר.
אבל עדיף נגיד להוציא לפיינקס האוכל בלי
הרוטב? בכל מקרה לא נהנים מהרוטב. למה? אמרנו, מתחמם רוטב לא אוכלים אותו. מתחמם ששמים אותו ישירות על הפלטה. אין בזה בעיה. נכון שנגיד אדם מוציא מלא רוטב, לא ידע. היה איסור פה ברוטב, אבל להיות, ומה? ויש פוסקים שמתירים את זה. אני לא עושה את החילום הזה. אני אוכל את האוכל חם, אבל ברוטב, בכל מקרה אמרנו שלא נהנים מהרוטב. אלא אם כן, יש פוסקים שמתירים את זה, אם זה מעט, אם זה טיפה. אמרנו שהפוסקים הספרדים טיפה יותר מקילים. אמרנו זה בהקשר של דג, שהם כן נהנים מהדג, שהמנהג הפשוט הוא כן, אבל ראוי, אמרנו להחמיר בזה, כי הרבה פוסקים אוסרים, ולכן אמרנו שעדיף לשים לפני שהפלטה נדלקת, אפשר גם לחמם תבשיל עם רוטב וגם ליהנות מהרוטב, כי זה בגרמה. זה בישול שנעשה בגרמה.
שאלה. אני לא נראה לי פה במתוספים בגרמת. מה המקור של שאסור למרוח קרמים נגיד בשם?
אני נחסוק בזה בהמשך. שיסור במרח. אבל צריך ללמוד מה זה תנאים. מוצק, נוזל.
כי נגיד אני יודעת שנגיד
לא מוכרים, לא מורחים קרמים בשבת.
לא, אבל נגיד שמן כן נגיד מותר.
כי זה נוזל יותר, זה בדיוק הנקודה. זה לא למרוח, זה לא מריחה של דבר מוצק. דבר שהוא כמו מוצק, איך? אז אולי רק אם זה צורך גדול, או משהו מאוד נצרך, קטנים ודאי אפשר, לגדולים, אם זה ממש פוגע ב... בעונג שבת, אז יהיה מותר, ודאי אם זה זיהום פשיטה שמותר, צריך למרוח משחה זיהומית, זה פשיטה, זה עדיף להכין מראש את המשחות, אבל לפעמים זה לא מספיק טוב, כי זה יכול לקבל זיהום מסוים, אז לא, אין מה להחמיר בזה. אז שמים מטפטפים, או אפילו מורחים, מה שנקרא, לא למרוח, אלא לשים את כל המשחה, ואז עם התחבושת זה נמרח, שזה יותר קל. אבל לבוא ונמרוח זה כבר ישירות, זה אסור בשבת.
ומשחיים נגד כאבים
חושבים.
כאילו אתה
תוכל
לצבול.
אז
בשביל,
לא צריך.
אבל...
לא צריך. אם אדם מפריע לעונג שבת, בסדר, אדם יכול טיפה, זה, אם זה מטריד אותו ממנוחת עונג שבת, אז הוא יוכל, למשל, עם גב וזה. אדם צריך להימנע מזה. הרבה פעמים זה בדיוק קשור גם לפסקה שלנו. בדיוק אדם מתמלא, זה בדיוק המשך הפסקה. מאוד קשור השאלה הזאת. למה בשבת אדם לא יפלל לחולה? כי בשבת, טוב, זה המשך הפסקה. אדם מתמלא בקדושה של השבת, זה בדיוק קשור למה שעסקנו כל היום פה. אדם מתמלא בקדושה עכשיו, הוא יהיה בריא, בטוח הוא יהיה בריא, אבל זה קשור להמשך הפסקה. גם חולי, אם אדם כל הזמן עסוק במיטה וכדומה, אז הוא באמת כל הזמן מה? החולי בא אליו, הכאבים באים אליו. אבל אם אדם הוא נלחם ובשבת זה פום, הולך ל, לא יודע מה, אבות ובנים, זה, הוא לא מרגיש, פחות מרגיש. חזקים ומבורכים בעזרתו יתברך, שהוא הגדולה, אמן ואמן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, השקפה בעוד וחסכנה. כל מה שברק אנחנו בנפש, כל חי ברוך העולמים, חזקו ונצחו.